אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. השעה הבינלאומית 9 בדצמבר 2019 והיום בעולם. הרגש הידוע בשמו גם קאי הלבן התפרץ בלב האוקיינוס צפונית לניו זילנד. 5 תיירים נהרגו ומעריכים שעשרות עדיין על ההר.
It just looked like what you see of a nuclear bomb going off is what it looked like. Kind of was turning into a mushroom cloud the way it just expanded around itself and then just went straight up into the sky.
זה נראה כמו פצצה גרעינית פטריה מתאבכת ישר לשמיים, סיפר דייג לרדיו ניו זילנד. כתב הרשת בזירה מספר למיכל רשף על מבצע החילוץ.
The rescue operation can't get back onto the island because it's deemed too dangerous at the moment. So it's dark here now, so it's sort of nothing's going to happen. In terms of rescue until tomorrow, the earliest.
אי אפשר לחלץ כעת משום שהמצב באזור לא יציב, חשוך כאן, שום חילוץ לא יקרה עד שיעלה הבוקר, הוא אומר לשעה הבינלאומי. המשכת חקירת הפיגוע ביום שישי בבסיס חיל הים בפנסיקולה, עכשיו הרשויות כבר מוכנות כמעט להודות.
We are, as we do, in most active shooter investigations, work with the presumption that this was an act of terrorism.
כמו ברוב אירועי הירי, אנחנו פועלים תחת ההנחה שאפשר שמדובר במעשה טרור, אומרת חוקרת ה-FBI. ולפעמים הגיעה השעה לרדת מהבמה הפוליטית. ראש ממשלת פינלנד נאלץ בשבוע שעבר להתפטר, לאחר שמפלגות הקואליציה איבדו בו אמון.
Varmaan tiedättekin, mitä tänään on tapahtunut, eli olen käynyt tasavallan presidentin luona jättämässä oman ja valtioneuvoston.
הגעתי לנשיא והגשתי את התפטרותי. ממשלה חדשה תקום בפינלנד, הודיע בשבוע שעבר, ואכן בתוך שבוע קמה לו יורשת. סנה מרין תהיה ראש הממשלה הצעירה בעולם, רק בת 34. הפגנות באוקראינה לקראת פסגה שצפויה היום בין פוטין לנשיא אוקראינה זלנסקי. המפגינים חוששים שזלנסקי ימכור לפוטין את הטריטוריות המזרחיות שנמצאות בשליטתה. וגם All the men come in these places. המחזמר טינה על הזמרת טינה טרנר אולי עלה לראשונה בלונדון, אבל השבוע הוא עושה עלייה למדינה הנכונה ועולה לבמות בברודווי. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני יואב כהן, כבר מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים בניו זילנד, שם התפרץ הלילה הר געש באי הלבן, התוצאה 5 הרוגים, כ-18 פצועים וכ-27 נעדרים. המשטרה המקומית מעריכה שאין סיכוי לאתר ניצולים בחיים על האי. שלום לכתבת חדשות החוץ מיכל רשף.
שלום ערן.
מה עוד אנחנו יודעים על האירוע הזה?
טוב, תראה, זה קרה בשעות אחר הצהריים שון ניו זילנד, הר געש באי הלבן, שנקרא גם ווקהרי, מצפון לאי הצפוני של ניו זילנד, התפרץ ופלט אפר, אשן ולווה. את ההתפרצות הזאת תיעדו תיירים שביקרו במקום. בוא נשמע את הקולות משם. כן, אנחנו שומעים את קולות ההתפרצות של הר געש כפי שנשמעו בסירת תיירים ששטה סמוך לו. שמענו גם את המדריך אומר לתיירים שם להיכנס פנימה. הרשויות בניו זילנד הודיעו כי מההתפרצות נהרגו כאמור 5 בני אדם, 18 נוספים חולצו, ובהם פצועים שסבלו מקביעות, הם הועברו לבית חולים באי הצפוני. יש גם כ-27 נעדרים, המספר הזה הוא לא סופי. כמה מהם שטו בספינת תיירים אחרת ששטה באזור, אבל כאמור המספרים האלה עדיין לא סופיים. לפני זמן קצר מודיעה המשטרה כי לאחר טיסות שנעשו באזור ההר, הם מעריכים שהם לא יצליחו לאתר ניצולים בחיים לאחר ההתפרצות, וצריך לומר, מספר האנשים שהיו על האי עצמו עדיין איננו ברור, שמענו הערכות על 50, הערכות על 100, הוא לא לגמרי ברור, אז הם לא יכולים לומר. לפני שעות אחדות שוחחתי עם כתב הרדיו הציבורי בניו זילנד, אנדרו מקרי, הוא נמצא בסמוך לאזור ההתפרצות, בעיר על האי הצפוני עצמו, לא על האי הלבן, הוא סיפר לי על מאמצי החילוץ, בוא נשמע.
The rescue operation can't get back onto the island because it's deemed too dangerous at the moment. So it's sort of it's getting this dark here now, so it's sort of nothing's going to happen in terms of rescue until tomorrow.
כן, אומר אנדרו מקרי, מאמצי החילוץ הופסקו כיוון שזה נעשה מסוכן מדי, מחשיך כאן עכשיו ולכן הוחלט להשהות את מאמצי החילוץ עד מחר לכל המוקדם. נזכיר לפי הערכות בין 50 ל-100 מטיילים שהו באזור האי כשההר הגעש הזה התפרץ, מדובר באזור שבאים אליו בסירה או במסוק כי אין בו ממש מתקנים לשירות ממושכת כמו שירותים או מבנה מגורים, החילוץ של המטיילים שכן חולצו נעשה באמצעות מסוק. ככל הנראה, גם צריך לומר, לא אמרנו את זה קודם, בנפגעים היו גם תיירים זרים. נסייג שממשרד החוץ הישראלי נמסר שלא ידוע בשלב הזה על נפגעים ישראלים.
וראש הממשלה כמובן מכנסת מסיבת עיתונאים. מה נאמר שם? מה מתכננות הרשויות לעשות בשעות שאולי עוד נותרו לאתר ניצולים, למרות שכבר על פניו נראה שהסיפור הזה כבר יבוד מבחינת ה...
נכון, צריך לומר שעכשיו לילה בניו זילנד, כפי ששמענו, כרגע מסוכן מדי להתקרב להר, אבל מחר בבוקר הם יוכלו להמשיך בחיפושים אחר נהדרים באמצעות מסוק או אמצעים אחרים. ראשת הממשלה כאמור הגיעה לאזור לפני כשעתיים, אז בואו נשמע דברים שהיא אמרה עוד קודם לכן במסיבת העיתונאים.
It continues to be an evolving situation. We know that there were a number of tourists on or around the island at the time, both New Zealanders and visitors from overseas. I know there will be a huge amount of concern and anxiety for those who have loved ones.
כן, אומרת ג'סינדה ארדרן, מדובר באירוע שטרם הסתיים, אנחנו יודעים שהיו כמה מטיילים על האי ובסביבתו, גם תושבים מניו זילנד וגם תיירים. אני יודעת שתושבים רבים שיש להם מכרים שהיו על האי או בסביבתו בעת ההתפרצות דואגים לשלומם, ואני מבטיחה להם שהמשטרה עושה כל שביכולתה כדי לחלץ אותם.
צריך לומר שזאת לא הפעם הראשונה שהרגש הזה מתפרץ, זה קרה כמה וכמה פעמים בעבר.
כן, צריך, דבר ראשון אומר שהרשויות מזהירות גם שעלולות להיות התפרצויות נוספות של הארבע ימים הקרובים. אנדרו מקרי, אותו כתב של הרדיו המקומי בניו זילנד, סיפר לנו באמת על מקרה דומה בעבר, נשמע.
It last erupted back in about 2011, but no one was injured or anything like that. This is the first fatalities that we know of in modern times anyway.
כן, אז הוא אומר, ההר התפרץ בפעם האחרונה ב-2011, אבל איש לא נפגע. זו הפעם הראשונה שיש הרוגים בהתפרצות כזאת כאן בעידן המודרני, לפי מיטב ידיעתנו, וכאמור, ערן, עכשיו לילה בניו זילנד.
בסביבות 1:30 בלילה שם עכשיו.
כן, בדיוק. אז ברגע שיעלה האור, יימשכו ניסיונות החילוץ, החיפושים. אני מזכירה לך שיש ספינת תיירים שכרגע לא כל כך יודעים מעלה בגורלה, התושבים שיודעים על אנשים שהיו שם התבקשו לנסות ליצור איתם קשר, לנסות להודיע לרשויות עליהם, כי הרשויות כאמור עדיין מנסות להעריך כמה אנשים בדיוק היו בסביבת האי, וכאמור ברגע שיעלה האור יימשכו גם החיפושים.
קצת נתאר אולי איך זה נראה שם, אנחנו מדברים בעצם על הר שנמצא רובו ככולו מתחת לפני הים, האי הוא בעצם הצ'ופצ'יק העליון של ההר, הקצה של ההר, בערך שטח של כשני קילומטר, שאליו מגיעים בדרך כלל תיירים באמצעות סירות, מסיירים שם ויורדים. מה שמדהים בכל הסיפור זה המהירות, העובדה שאין שום אינדיקציה מוקדמת לכך שהר כזה עומד להתפרץ, והנה, בתוך דקות אחדות, לבה נשטפת להחוצה, ולא מעט בני אדם נהרגים. סיפור עצוב, עצוב מאוד. מיכל רשף, תודה.
תודה,
ערן. אנחנו מכאן לארצות הברית, להליך ההדחה נגד הנשיא. ועדת המשפט של בית הנבחרים עבדה בסוף השבוע על ניסוח סעיפי ההדחה, השלב האחרון לפני ההצבעה על הדחת הנשיא. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום ערן.
אנחנו מתקרבים לקו הגמר, מה לוח הזמנים של הדמוקרטים להדחת טראמפ?
מבחינת הדמוקרטים רוצים להזיז את זה בלוח זמנים מאוד מזורז, רן, ולכן מה שאנחנו נראה היום זה דיון בוועדת המשפט, בעצם דיון משפטי, יציגו שם יועצים משפטיים של הדמוקרטים ואחר כך של הרפובליקנים, טיעונים לגבי השאלה איך צריך לנסח את סעיפי ההדחה, והאם בכלל צריכים להיות סעיפי ההדחה כאלה. הבית הלבן, אנחנו יודעים, סירב לשלוח גם לדיון הזה נציג מטעמו. בסוף הדיון הזה אנחנו צפויים ככל הנראה כבר היום, אולי מחר, לשמוע את ההודעה והאישור על כך שיש סעיפי הצבעה, סעיפי הדחה, בין אם מדובר בשלושה סעיפי הדחה, ארבעה, אחד זה פחות משנה, כאשר נזכיר, אנחנו מדברים כאן על עבירות של שימוש לרעה בכוחו של הנשיא, שיבוש עבודת הקונגרס ושיבוש הליכי חקירה. היו גם מחשבות שלא ברור אם יצאו לפועל של הדמוקרטים להכליל גם סעיף שנוגע למעורבות הרוסית בבחירות. הנטייה היא לא לעשות את זה כדי לא להרחיב את היריעה יתר על המידה. ואחר כך, אחרי שזה עובר בוועדה, הצבעה כבר השבוע על אישור סעיפי ההדחה, ומכאן זה מונח לפתחה שננסי פלוסי, יושבת ראש בית הנבחרים, שתוכל לשבץ בדיוני המליאה החל מהשבוע הבא ועד ליציאה לפגרת חג המולד, את ההצבעה הדרמטית מכל, בית הנבחרים יצביע על הדחת הנשיא טראמפ. כל זה יקרה כבר במהלך השבועיים הקרובים. מבחינת הבית הלבן הם אומרים, אנחנו לא מתעסקים עם זה בשלב הזה, כאמור לא שולחים עורכי דין או נציגים, הנשיא עצמו בוודאי שלא יבוא להעיד. ההתמקדות של הבית הלבן היא בשלב השני שיתחיל בתחילת השנה האזרחית, דיוני ההדחה בסנאט, שם הם מאמינים שבגלל שיש לה, שהרפובליקנים שולטים בסנאט, יהיה לבית הלבן נוח יותר להציג את העמדה שלו שם, כאשר הרפובליקנים הם אלה שמנהלים את הדיונים, וכמובן בסופו של דבר מצביעים גם נגד זה.
מצביעים נגד, למרות שעל פניו לפחות עלו כמה עדויות מאוד משכנעות במהלך הליכה, דיונים בקונגרס, מדוע זה עדיין לא הצליח לשכנע את הרפובליקנים בקונגרס?
כי זה לא דיון משפטי, זה דיון פוליטי בסופו של דבר, ובדיוק מהסיבה הזאת קשה מאוד להזיז אנשים. אולי תמיד אפשר לצפות, למשל בבית הנבחרים, להזיז אחד או שניים בשוליים, אבל בסופו של דבר מדובר בדיון פוליטי, והשאלה שהרפובליקנים, אגב גם הדמוקרטים, מסתכלים עליה היא לא האם העדויות האלה משכנעות, כי במקרה הזה האוקראיני, בניגוד לפרשה הרוסית, העדויות המאוד משכנעות. הם לא מסתכלים על זה, הם מסתכלים על השאלה, האם אתה נאמן לנשיא טראמפ או לא. ואם אתה לא נאמן לנשיא טראמפ והולך להצביע בעד הדחתו, אתה יכול לצפות שיהיו לך חיים מאוד מאוד קשים. נזכיר, חברי בית הנבחרים נבחרים כל שנתיים, להיבחר נגד רצונו של הנשיא, כאשר המפלגה, ותדאג להזרים את כל המשאבים שלה נגד הבחירה מחדש, זה כמעט התאבדות פוליטית.
בוא נעבור מכאן למלחמה האחרת שטראמפ מנהל, זאת שעוסקת בפרשת ההתערבות הרוסית, והיום צפוי להתפרסם דוח מעניין בנושא הזה.
כן, הזכרנו את המעורבות הרוסית. הנשיא טראמפ מעולם לא ויתר על הטענה שלו, לפי כל החקירה הזאת הייתה איזושהי מזימה. אנחנו יודעים שהוא עוסק בזה כל הזמן. אגב, גם בפרשה האוקראינית, הוא כל הזמן ביקש לחקור האם האוקראינים עצמם עמדו מאחורי ההתערבות בבחירות כדי איכשהו לטהר את הרוסים. כאן אנחנו מדברים על דוח של מבקר הפנים של מערכת המשפט, שבודק את השאלה האם ה-FBI נהג כשורה כאשר הוא פתח בחקירה נגד הנשיא טראמפ והקמפיין שלו. אנחנו יודעים שדונלד טראמפ טען שמדובר היה בחקירה, במה שהוא קורא ריגול נגד הקמפיין שלו מטעמים פוליטיים, ולכן הוא ביקש ממשרד המשפטים לחקור את העניין הזה. החקירה הזאת, לפחות לפי ההדלפות, תוביל לממצאים מעורבים. מצד אחד, תהיה בה כנראה ביקורת על ההתנהלות של ה-FBI בשלבים הראשונים של הבדיקה הזאת, אבל הטענה המרכזית לפיה זו הייתה חקירה פוליטית שנועדה לשבש את מסע הבחירות של טראמפ, הטענה הזאת תידחה ככל הנראה על ידי מבקר הפנים של משרד המשפטים, זאת למרות ששר המשפטים וויליאם בר היה דווקא רוצה לראות תוצאה אחרת.
נתן גוטמן, בוקר טוב בוושינגטון.
תודה רבה.
אנחנו מכאן לפריז, שם נפגשים היום בפעם הראשונה בשלוש השנים האחרונות נשיאי רוסיה ואוקראינה בנוכחותם של נשיא צרפת וקנצלרית גרמניה. המטרה כאן היא למצוא פתרון לסכסוך במזרח אוקראינה, שמאז שנת 2014 כבר עלה בחייהם של יותר מ-13,000 בני אדם. דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
לשים קץ למלחמה בדונבאס הייתה הבטחתו העיקרית של ולדימיר זילנסקי במסע הבחירות שלו באפריל השנה. לאחר שניצח והפך לנשיא אוקראינה, רשם שחקן קולנוע בן 41 הישג חשוב כשאישר חילופי אסירים עם רוסיה בחודש ספטמבר. בקייב ובמוסקבה הגדירו אז את המהלך בוני אמון והביעו תקווה שזאת תהיה הקדמה לסיום המלחמה במזרח אוקראינה. המלחמה שנמשכת על אש קטנה מאז חתימת הסכמי מינסק 2 להפסקת אש בפברואר 2015. בחודשים אוקטובר ונובמבר השנה נהרגו בדונבאס 4 ונפצעו עשרות אנשים, והמצב ההומניטרי של האוכלוסייה המקומית רק הולך ומחמיר.
La guerre dans l'est de l'Ukraine peut-elle trouver une solution pacifique?
המפגש היום בפריז של רביעיית נורמנדי הוא הדבר שהנשיא זלנסקי קיווה לו מאז בחירתו, אך באוקראינה גברה בימים האלה הדאגה באשר ליכולותיו של הנשיא הצעיר וחסר הניסיון לעמוד איתן מול עמיתו הרוסי המנוסה הרבה יותר. במרכז קייב התאספו אתמול כ-5,000 מפגינים שקראו לנשיא זלנסקי שלא להיכנע לעמיתו הרוסי ולדימיר פוטין. המפגינים נשאו כרזות ועליהן כותרת הקווים האדומים לזלנסקי.
Мы никогда не простим то зло, те преступления, которые совершил.
לעולם לא נסלח לפוטין על העוול שגרם לעמנו. צריך לדבר עם רוסיה מעמדה של כוח וגם לדרוש שישפטו את פוטין כפושע מלחמה. כך טען בהפגנה הזאת ארטיום צ'יגוז, חבר הפרלמנט האוקראיני ממפלגת האיחוד האירופי. הנשיא לשעבר של אוקראינה פיוטר פורושנקו דיבר בכמה כלי תקשורת אוקראינים והזהיר את ולדימיר זילנסקי שלא לאפשר בחירות באזורים הבדלניים של דונבאס לפני שפוטין יכיר בתמיכתה של רוסיה בבדלנים הפרו-רוסיים ובנוכחות של כוחותיה בשטח. הטענה שמוסקבה מכחישה אותה בכל תוקף מתחילתה של המלחמה בדונבאס, לפי העמדה הרשמית של רוסיה, היא אינה צעד בסכסוך הזה ומשתתפת ברביעיית נורמנדי אך ורק כמתווכת לצד צרפת וגרמניה. עמדה שבקייב לא מקבלים ומבהירים שמבחינת אוקראינה רוסיה היא התוקפת בסכסוך הזה. כל עוד יש פער עקרוני בגישה למלחמה הזאת בין קייב למוסקבה, שלא לדבר על סוגיית חצי האי קרים שנותרת לא פתורה, ספק אם בפסגה היום בפריז תושג תוצאה מעשית כלשהי, גם אם על הנייר יסכימו 4 ראשי המדינות על פשרה בעניין מעמדם המיוחד של האזורים הפרו-רוסיים.
שלום לקרל וולך.
שלום.
איש עסקים באוקראינה. אז מה, זלנסקי הבין שמהמערב לא תבוא הישועה, ודאי לא מארצות הברית, והוא מחפש אותה אולי ברוסיה?
לא יודע, אני לא חושב שאפילו הוא עד כדי כך נאיבי, כדי לקוות שהישועה יכולה להיות ממוסקבה.
אז מה בעצם הציפיות של זלנסקי מפגישה כזאת, מפסגה כזאת?
הציפיות, משום מה, בן אדם באמת חושב שהוא אלוף במסע ומתן, והוא יכול איכשהו לשכנע כל בן אדם לחיות בשלום. למרות שזה, מה זה לא נראה ככה?
נאיבי, אתה אומר.
נאיבי לגמרי. אם זה לא משהו גרוע יותר, יש בין היועצים שלו בן אדם בשם ירמק, שהוא היום הוכח שיש לו עסקים עם אנשים הכי מקורבים לנשיא פוטין, שפה זה חד וחלק אומר שהוא יכול להיות איש השפעה של כוחות הביטחון או של FSB, הקגב.
או במילים אחרות, יכול להיות שפוטין מבשל את אוקראינה ואת ארצות הברית באותו סיר אפילו.
אין צל של ספק. אנחנו לא רואים נכון להיום אפילו רמז אחד לפשרה כלשהי מצידו של פוטין. הוא נכנס לאוקראינה כדי לכבוש את קרים, והוא נכנס לדונבאס כדי להחזיר את החלק הזה כי איזשהו סובייקט של הפדרציה, זאת אומרת החלק שיש לו השפעה גם על המדיניות חוץ וגם מדיניות פנים של אוקראינה. כל המהלך הזה בעצם מיועד להשיג רק מטרה אחת, לעצור את התנועה של אוקראינה לכיוון של נאטו ושל איחוד האירופי.
עד כמה המהלך הזה מסכן אותו באוקראינה, את זלנסקי? עד כמה יש חשש, או צריך להיות חשש מבחינתו, שפשרה עם רוסיה, כל פשרה, אולי תעורר מחדש את המחאות ואת ההפגנות, כפי שראינו אתמול ברמז קטן?
כן, תראה, זה אף פעם לא קורה לפני שחותמים משהו, לפני שהעם חושב, הנה הבגידה הגיעה. זאת אומרת, זה אתמול באמת זה היה רמז, והזהירו אותו על הקווים האדומים. אבל ברגע שמישהו ידע שבאמת זה קרה, וכן הוא הסכים להעביר בחירות למשל בדונבאס לפני שאוקראינה מחדשת את הקונטרול על הגבול, יש עוד כל מיני קווים אדומים, כאילו ממה שהם מאוד מפחדים, ובעצם על זה הוא כבר חתם. כאילו יש את הנוסחה של נשיא גרמניה שטיינמאייר, שלפי זה הם כן, אוקראינה כן מסכימה להעביר שם בחירות לפני שהיא מחזירה שליטה בגבול. שזה אומר שאנשים היום, המורדים האלה כביכול, שבעצם זה לא מורדים, זה צבא רוסיה, שהם יהיו אלה שיעבירו את הבחירות.
אתה יודע, מצד שני, יש אולי, אומר זלנסקי, אוקיי, אני לא יכול לפתור את הבעיה, אבל אפשר אולי להגיע לאיזו סיטואציה של הסדרה, שבמסגרתה אנשים יפסיקו למות. אולי יש בזה איזו מידה של נחמה, צריכה להיות איזושהי נחמה אצל האוקראינים.
תראה, יש סיפור די ידוע בקשר לאדנאור, כשסטלין הציע למערב גרמניה כביכול איזשהו איחוד, אז אבל בתנאים של סטלין, בתנאים של פשרה, אז הוא אמר שהוא מעדיף את השליטה המלאה על חלק מהמדינה מאשר השליטה החלקית על כל המדינה. והוא צדק, כפי שאנחנו יודעים היום. אז זה בדיוק מה שיקרה אם הכל ילך לפי הנוסחה של שטיינמאייר.
טוב, רגע האמת של זלנסקי ללא ספק. קארל וולך, איש עסקים באוקראינה, תודה רבה על הדברים.
תודה, ביי ביי.
אנחנו נשארים ברוסיה. הוועדה הבינלאומית למאבק בסימום בספורט משעה את נבחרת רוסיה לארבע שנים מכל פעילות ספורטיבית גלובלית. שלום לאורך הספורט של כאן רשת בית, ליאן וילדאו.
שלום ערן.
החלטה דרמטית.
בהחלט, כי מדובר בנבחרת רוסיה למעשה בכל הענפים באירועי הספורט הגלובליים הגדולים, כלומר האולימפיאדה הקרובה בטוקיו 2020 וגם מונדיאל הכדורגל ב-2022. ההחלטה היא למעשה הרחבה של עונש זמני שנקבע כבר בשנה שעברה, כאשר למעשה מדובר בחקירה מתגלגלת של הוועדה העולמית לסימום בספורט. התחילה ב-2014, עדויות לגבי שימוש בחומרים אסורים של ספורטאים רוסים. אנחנו זוכרים שכבר באולימפיאדה הקודמת הושעו ספורטאים מענפים שונים, ואחרים נאלצו להתחרות שלא תחת הדגל של רוסיה, אלא תחת הדגל הבינלאומי. וההחלטה הזאת קובעת, כאמור, בכל אירוע גלובלי, לא יהיה דגל רוסי והמנון רוסי, כלומר זה לא אומר שהספורטאים הרוסיים לא יוכלו להתחרות, כל מקרה יידון לגופו, הספורטאים שלא מעורבים בחקירות או בטענות לסימום בספורט יוכלו להתחרות תחת הדגל הבינלאומי. אגב, גם טורניר היורו בשנה הקרובה, יורו 2020 שאליו הפילה רוסיה והיא גם מארחת משחקים בסנט פטרסבורג, הטורניר הזה יתקיים כסדרו מבחינת נבחרת רוסיה, לא נכלל בהגדרה של אירועים גלובליים, זה אירוע יבשתי, יש כל מיני ניואנסים בהחלטה. אבל בהחלט, כפי שציינת בפתיח, מדובר בהחלטה דרמטית מאוד. צריך לראות גם מה תהיה התגובה של רוסיה. הם יכולים לערער בתוך 21 ימים לבית הדין של העליון של ספורט, הקאס, שווייץ.
אתה יודע מה, אבל בוא נשמע את הדברים שאומר נציג הסוכנות למלחמה בסמים. שמו ג'יימס פיג'רלד, הוא הדובר של סוכנות הסימום בספורט. הנה הדברים שלו.
Some of the evidence behind the alleged manipulation of the data from the Moscow laboratory that WADA retrieved and then suggesting some consequences for the actions of the Russian authorities and also of course to make RUSADA non-compliant for a period of 4 years.
כן, אז מדבר אותו נציג על למעשה על העניין הממסדי, על אותה מעבדה ברוסיה שהתתה נתונים, הייתה אמורה לתת נתונים כמובן אמיתיים לגבי סימום בספורט, ונתנה נתונים שקרים על פי החקירה של הוועדה הזו. כלומר, יש פה מעורבות מלמעלה, ולכן גם העונש הוא לרוסיה באופן גורף, ולא לספורטאי כזה או אחר כרגע, או לגבי ענף כזה או אחר. יש פה עניין של מעורבות ממסדית, אם תרצה, בסיפור הזה של סימום בספורט.
עורך חדשות הספורט, ליאן וילדאו, תודה.
תודה.
סערה מעבר לים בעקבות הרעיון שערך כתבנו יואב זהבי עם בנו של נשיא ברזיל וחבר הקונגרס אדוארדו בולסונארו בשבוע שעבר. בברזיל ובארצות הברית נשמעת גם ביקורת חריפה על דבריו כלפי הקהילה הגאה. שלום יואב.
שלום אירן. כן, אז ביום חמישי ערכנו כאן בסיוע של כתבנו המדיני עמיחי שטיין ראיון עם אדוארדו בולסונארו, שהוא בנו של ז'איר בולסונארו, הנשיא, וגם חבר הקונגרס.
מי שהנשיא רצה למנות בעצם
לשגריר בארצות
הברית, כן, אבל זה לא כל כך...
זה לא התאפשר מבחינה חוקתית, והוא הסתפק בתפקיד די חשוב, כן, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בבית הנבחרים הברזילאי. הוא הגיע לארץ לקראת חניכה של משרת סחר ברזילאי בירושלים בשבוע הבא, והכותרת המרכזית, האמת שיצאה מהרעיון הזה, היא בעצם שהוא אמר ששגרירות ברזיל תעבור לירושלים בשנה הבאה. משרד הסחר שיפתח כאן בשבוע הבא הוא רק צד ראשון בנושא הזה, אבל במה שעוסקים בברזיל וגם בארצות הברית ובמשהו אחר לגמרי, בוא נשמע את הקטע מהרעיון.
What are your opinions about the LGBT community?
I don't care if you say that's necessary only love to be a family. Yeah. You're going to say that me and my dog, I love my dog, we are a family. You know what I mean? You open the door for a lot of stuff.
אז תראה, מה שקרה הוא שהצגתי...
האוזניים רותחות, אתה יודע, אפילו בחוסר הפוליטיקלי קורקט הישראלי, זה מסוג הדברים שכבר לא אומרים לפחות 10-20 שנה.
זהו, אז אני הצגתי בפניו שאלה בנושא ציטוט שנשמע מפי אביו, שאמר בעבר שהוא היה מעדיף שבנו ימות בתאונת דרכים מאשר שיהיה הומו. הוא אמר את הדברים האלה בשנת 2011, הוא כמובן הבן שלו, לכן שאלתי אותו את זה. הוא אומר, אבא שלי לא היה מאפשר דבר כזה. בהמשך שאלתי אותו, האם הוא תומך בנישואים גאים? והוא, כמו ששמעת, השווה נישואים גאים לאהבה בין אדם לכלב שלו. הוא אומר, עם כל אהבה, אם נאפשר לכל אהבה, ניתן לה מקום במדינה שלנו, אז גם אני יכול להגיד שאני אוהב את הכלב שלי, אז אנחנו גם יכולים בעצם להיות משפחה. עכשיו תראה, מה שקורה הוא שבאמת... כלי התקשורת הכי גדולים בברזיל, למשל גוף התקשורת או גלובו, שהוא באמת גם טלוויזיה, גם עיתון, גם אתר אינטרנט מאוד גדול, שם טור דעה מאוד נחרץ, כותבים שם שאדוארדו בולסונארו יוצא נגד להטאבים בישראל, הוא הגיע לאומה שמגינה על הקהילה הגאה,
זה אנחנו.
זה מה שחושבים עלינו בברזיל.
לא, היא ללא ספק מגנה. היא לא בהכרח נותנת את מלוא הזכויות, אבל בהחלט מגנה על הקהילה.
זה נכון. עיתון גדול נוסף בברזיל שנקרא פורום, גם נותן שם כותרות, אומר אדוארדו בולסונארו מגיע לישראל ומשווה יחסים גאים ליחסים בין אדם לכלב. זה לא נגמר כאן, אירן. גלן גרינוולד, שהוא עיתונאי מאוד מאוד בכיר, האיש נזכיר שחשף את פרשת המסמכים של אדוארד סנודן בארצות הברית, הוא מצייץ את הכתבה שלנו בטוויטר, את הרעיון הזה, והוא אומר שאדוארדו בולסונארו, הבן של ז'איר בולסונארו, הנשיא, האיש שקשל להתמנות להיות שגריר ברזיל בארצות הברית, השווה נישואים גאים, לאהבה בעצם לכלב שלו, כן? כמו שהוא אוהב את הכלב שלו, mm-hmm. זה נשמע נורא יותר כשמאזינים לזה. זה מה ששמענו קודם, כן? נגיד שהציוץ הזה של גלן גרינוולד זכה כבר לכמעט 3,000 לייקים ויותר מ-500 שיתופים. כן, זה הסערה שאנחנו עוררנו כאן בישראל הקטנה, בברזיל המאוד גדולה, שדי מפולגת בין התומכים הרבים של משפחת בולסונארו, שמעוניינים להילחם בשחיתות ולהחזיר את הביטחון לרחובות, לבין אנשים רבים אחרים שטוענים שהמשפחה הזאת מביאה את ברזיל, בעיקר הנשיא ז'איר, למהלכים מסוכנים שמאיימים על הדמוקרטיה ועל הביטחון ברחובות.
כן, ותומכיו טוענים במידה רבה של צדק, מה אתם רוצים? את החלופה, שלטון השמאל, שלטון...
שראינו כמה היה מושחת, שלושה נשיאים,
שלטון כן. שלטון מושחת, לפחות בשחיתות הוא עדיין לא חשוד בולסונארו, אולי גם זה יבוא בהמשך כדרכה
לא,
של...
לא, וצריך להגיד, היחסים בין ישראל לברזיל התחזקו מאוד מאוד בשנה האחרונה. בטוח שיש לנו שם חברים בצמרת הממשל הברזילאי.
יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה על הסיפור הזה.
תודה לך, אירן.
ארבעה ימים לפני הבחירות בבריטניה, על פי כל הסקרים, בוריס ג'ונסון צפוי להישאר בדאונינג 10. היום ימשיכו המתמודדים במאמציהם לשכנע המצביעים שטרם החליטו או לשנות את דעתם של מי שכן החליטו לתמוך דווקא בהם. שלום לכתבנו בלונדון, עידו סואן.
שלום אירן.
הספירה לאחור נמשכת.
ספירה לאחור נמשכת ללא איזושהי דרמה שאפשר באמת לסמן אותה כסיפור הקמפיין של הבחירות הזה. ג'ונסון הספיק להצטלם היום עם דג ענק בשוק הדגים בגרינסבי, כחלק מסיור באזורי בחירה שנחשבים לתומכים מובהקים של הלייבור. הוא כמובן שואף לזכות במושבים באזורים הללו, ואומר שקורבין בעצם בגד בבוחרים שהצביעו נגד הישארות באיחוד. לעומתו, קורבין פתח את היום בבריסטול. ג'ון מקדונלד, אחראי האוצר במשלת הצלים של הלייבור, חשף היום את תוכנית המפלגה בעצם להלאים מחדש את חברות הספקת האנרגיה והמים, ולהעלות את שכר המינימום, להגדיל את קצבאות הילדים. אבל באמת, מה בנוגע לסיקור התקשורתי של הסוגיות השונות בהן שתי המפלגות התמקדו? אז לפחות לפי הסיקור עצמו, נראה כי האסטרטגיה של הלייבור להתמקד בסוגיות שאינן ברקסיט לא ממש הוכיחה את עצמה, על פי מידת הסיקור התקשורתי. דווקא הסוגיות שבהן התמקדו השמרנים, שזה ברקסיט ומיסוי, זכו לסיקור נרחב בהרבה, 24%, לעומת הסוגיות של לייבור התמקדה בהן בריאות וסביבה, שזכו ל-14% מהסיקור התקשורתי בלבד. בעצם המסר המחודד והחד מימדי של ג'ונסון, "Get Brexit done", אנשי הלייבור לא ממש הצליחו לחדד, לבוא עם מסר מחודד משלהם ולזכת.
בעיקר משום שאין להם מסר מחודד, אם נודע על האמת. כששואלים את ג'רמי קורבין האם הוא תומך או מתנגד לברקסיט, אז הוא אומר, אולי כן, נראה, אבל בעצם לא מעביר מסר ברור, ויכול להיות שעל זה הוא יפסיד את הבחירות.
זה נכון, זה נכון, כי הרבה בוחרים של הלייבור מצביעים מסורתיים שדווקא כן הצביעו בעד ההישארות באיחוד, מאוכזבים מכך שהוא נמנע באמת להגיד את דעתו האישית בנושא, ולעומת זאת המון מצביעי לייבור שדווקא תמכו ביציאה מהאיחוד, לא חושבים שלייבור מספיק מחויבים לברקסיט, אתה יודע. גם מצביעי לייבור שהושפעו לרעה ממדיניות הקיצוץ של השמרנים, בעצם עוברים עכשיו מחנה, עשויים לעבור מחנה, ולהצביע להם על רקע נושא הברקסיט. וזה בעצם הסיפור.
ומעבר לברקסיט, כמובן עולה גם נושא האמינות, אמינותו של בוריס ג'ונסון, שבינתיים חרף בעיות באמינות בציבור, הוא עדיין זוכה בתמיכה.
עדיין זוכר, וזה מה שמעניין, כי הציבור מודה ומודע ומודה בכך של ג'ונסון יש בעיית אמינות. כל הסקרים, אחת השאלות בסקרים זה מה דעתכם על האמינות של ג'ונסון. הוא לא זוכה ללינקות גבוה בנושא הזה, ועדיין ג'רמי קורבין כל כך לא אהוד, שגם חרף הנושא הזה של האמינות, דרכו של בוריס ג'ונסון לדאונינג 10 כנראה כרגע לפחות בטוחה.
או במילים אחרות, מאמינים לג'רמי קורבין, וזאת בדיוק הבעיה, שמאמינים למשהו.
כן, שמאמינים לו ולאו דווקא מסכימים משהו שואף להנהיג, או איתו כדמות מאוד מפלגת למעשה. בעצם שתי המפלגות, גם השמרנים וגם הלייבור, הלכו בבחירות לאיזשהו אקסטרים. השמרנים הפכו למפלגה נורא נורא ימנית, בעצם אימצה את כל המסגרות, מסרים של מפלגת הברקסיט, של יוקיפ, והלייבור הלכו נורא נורא שמאלה, לקחו מאוד מאוד שמאלה, כך שהבחירות באמת הפכו, הבחירות האלה זה בעצם בחירה בין מפלגה שממש הפכה לימנית יותר ממה שהיא הייתה אפילו עד כה, ומפלגת שמאל שהפכה לשמאלנית.
טוב, יהיה מעניין לראות אם יקומו כל מיני כוחות אמצע שבאמת יצליחו אולי לאזן או לקחת משהו מכוחות המרכז. נחכה ונראה, עידו סואן כתבנו בלונדון.
נחכה ונראה.
אתה חוזר אלינו כמובן גם מחר, בהמתנה דרוכה לקראת הבחירות ביום חמישי.
בשמחה רבה.
בצרפת מחריף המאבק בין הממשלה והאיגודים המקצועיים סביב חוק הפנסיה המתוקן שהממשלה מתכוונת להציג השבוע. שביתת הרכבות והתחבורה הציבורית נמשכת זה היום החמישי ומשתקת את המדינה. ההפגנות נמשכות גם הן מדי יום. הנשיא מקרון וממשלתו דנו בשעות הלילה בוויתורים אפשריים למתנגדים שמבטיחים להשבית שוב מחר את כל המשק בצרפת. דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
ימים מכריעים במאבק על חוק הפנסיה בצרפת והאזרחים מתחילים לאבד את סבלנותם ומתכוננים היום ליום שני השחור בדרכים. הם אמורים לחזור למקומות העבודה אבל שביתת הרכבות והתחבורה הציבורית לא נפסקה ואפילו הוחרפה ושיתוק המדינה נמשך. חברת הרכבת הזהירה אפילו בצער לא מקובל את האזרחים שלא להשתמש ברכבת אלא אם אין ברירה ולהעדיף אמצעים אחרים בגלל הסכנה לביטחונם מפאת הדוחק הצפוי. יש שיצאו לעבודה כשהם חולקים מכוניות, שיטת סולידריות שהתפתחה בימים קשים אלה. ההפגנות היומיות אינן נפסקות ומגיעים אליהם ברגל, באופניים או באותם קורקינטים שנשארו אחרי שהוצטו בהפגנה הגדולה ביום חמישי. ההפגנה הצפויה מחר, יום שלישי, תהיה, כך מבטיחים האיגודים המקצועיים, גדולה עוד יותר. אתמול הפגינו פעילי האקלים ואיכות הסביבה שהניפו בין השאר צילומים של הנשיא מקרון כשראשו כלפי מטה. מקרון כינס אמש את הקבינט החברתי של הממשלה, והיום הצטרפו אליו גם חברי הפרלמנט המובילים כדי לתאם את המשך המערכה. אחר כך יפגשו ראש הממשלה אדואר פיליפ והשרים הנוגעים בדבר את ראשי האיגודים לשיחת סיכום על דעת צעד אחד בלבד, כמובן. ביום רביעי ימסור פיליפ סוף סוף את התוכנית המוצעת. כבר עכשיו נראה כי הביצוע שלה היא הדרגתי, תהיה כנראה פשרה לחישוב שנות העבודה, והצעדים הבעייתיים כמו איחוד הקופות והקטגוריות השונות יידחו לשנים לא מעטות. אבל פיליפ הזהיר כי הכוונה היא לקבוע ולהכיל את החוק כולו עכשיו, ולא להמשיך במסע ומתן על חשבון הדורות הבאים.
Acceptable. Pas juste. De changer les règles en cours de partie.
זה לא צודק לשנות את הכללים במהלך המשחק, אמר ראש הממשלה פיליפ. כאן גדעון קוץ, מפריז.
אנחנו מכאן לפינלנד. הפרלמנט של פינלנד יבחר מחר לראשות הממשלה את סנה מרין, ראשת הממשלה הצעירה ביותר בעולם. מרין היא בת 34 בלבד, היא שרת התחבורה והתקשורת בממשלתו של אנטי רינה, שהתפטר מתפקידו בתחילת החודש. כל השותפות בממשלה היוצאת הביאו את רצונן להמשיך את כהונת הממשלה, אבל עם ראש ממשלה אחר. דיווחו של כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
גיל 34 לראשות ממשלה זה גיל צעיר אפילו לממשלות סקנדינביה. הרגילות בראשי ממשלה ושרים צעירים כמו ראשת ממשלת דנמרק בת 42, ראשת ממשלת איסלנד שהיא בת 43 בלבד. למרות גילה הצעיר, לסנה מרין יש קריירה פוליטית לא מבוטלת. היא מכהנת בתפקיד שרה מאז 2015, היא סגנית יושב ראש המפלגה הסוציאל דמוקרטית, הייתה יושב ראש מועצת העיר טמפרה ופעילה בארגונים ירוקים. היא נבחרה אתמול אחרי הצבעה צמודה, בין 61 חברי מרכז המפלגה תמכו ב-32, לעומת 29 שתמכו במועמד השני, יושב ראש הסיעה בפרלמנט, אנטי לינטמן. מרין הכריזה מיד אחרי בחירתה כי תעשה לחיזוק הקשר בין 5 השותפות לקואליציה, שכולן אגב הודיעו כי ברצונן להמשיך בכהונת הממשלה, אבל עם אחר בראשה, במקום אנטי רינה שפרש. רינה נאלץ לפרוש, אחרי ששותפיו בקואליציה, ממפלגת המרכז בעיקר, הביעו אי אמון בהנהגתו. זה היה סיאו של מאבק שכר ממושך שניהלו עובדי הדואר הפיני להעלאת שכרם. והתברר שרינה, בעבר מנהיג של האיגוד המקצועי, התערב במסע ומתן, מעשה שנחשב בפינלנד לחצייה של קו אדום בעיקר עבור פוליטיקאי. סנה מרין היא בת להורים חד מיניים, יש לה בת פחות משנה, והיא נחשבת לנציגה של האגף היותר שמאלי של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית. שהבחירות האחרונות זכתה ברוב זעום, אבל די כדי ליצור קואליציה של שמאל-מרכז. ואם הזכרנו את הקואליציה, ראוי לציין את ראשי ארבעת השותפים, או ליתר דיוק השותפות בקואליציה, ביחד עם הסוציאל-דמוקרטים. אם כן, לי אנדרסון, בת 32, מייחוד השמאל, מריה אנישלו, בת 34, ממפלגת הירוקים, מטרי קולומני, בת 32, ממפלגת המרכז, והמבוגרת בחבורה, אנה מריה הנריקסון, בת 55. אין מה לומר, קואליציה צעירה כזאת, עם ראשת ממשלה בת 34, יהיה מעניין לעקוב אחריה. יגאל רום, מקופנהגן.
כן, כל מישהו מעל גיל 34 כנראה עם רגשי נחיתות. אחרי הסיפור הזה, ראשת ממשלה בת 34 לפינלנד, מדינה שגובלת ברוסיה ויש לה אתגרים לא פשוטים, חרף הדימוי המערבי, המפותח, המטופח. אנחנו מכאן לעניין הבא. אנחנו מקדימים את פינת המוסיקה העולמית שלנו, כיוון שמשה מורד שלנו החליט שהוא נוסע ללונדון להצביע, יש איזה בחירות שם משהו, ובכל זאת אנחנו לא מבטרים לך השבוע, ואתה לוקח אותנו לצ'ילה.
כן, והפעם אני בענייני מחאה, כמו שאתם שומעים. מדובר בדבר המדהים הזה שככה עובר בכל העולם, המחאה של נשים בצ'ילה, שהתחילה בעצם במופע תיאטרון קטן, פמיניסטי, באחד הערים, ופילוסופיה של תיאוריסט שאומר תיאורטיקן שאומר בעצם שאונס זה עניין פוליטי, והתחיל ויצא השיר הזה שם, ועכשיו אלפים ומיליונים בעצם ברחבי העולם. זה התחיל בצ'ילה וזה כבר אף ומתקיים במקומות שונים בעולם. אנשים שם עומדות וצועקות, אגב בכיכר הנודע לשמצה מתקופת פינושה, בקטע שאנחנו שומעים, ומה שהם שרות ברקע זה את המילים האנס הוא אתה, והאתה הזה או אתם זה המשטרה, מערכת הצדק, החברה והפרזידנט, פרזידנטה. בוא נשמע קצת מהקולות. אל אסטאדו, המדינה,
המדינה,
אל פרזידנטה, אלה השמים. כשהם אומרים, החלק מהקריאה המאוד מצמררת ומרגשת זה, אל תגיד לנו לא להתלבש, זה בגלל שאנחנו, איך שאנחנו מתלבשות, ואל תגיד לנו שזה בגלל המקום שאנחנו נמצאות. עכשיו, המחאה הזאת מהר מאוד, הייתי לא מזמן בהרצאה של מישהו שחוקר את המעבר של תנועות מחאה ברשת החברתית. מיטו לקח כמה דקות. ברגע שיצא המצעד הראשון,
עם הרעיון נכון וטוב ועונה על תחושות,
זה פשוט תפס את כל העולם, וזה כבר רץ בכל העולם. בואו נשמע את הגרסה הצרפתית למשל של נשים בפריז לפני כמה ימים. ככה זה נשמע. לקופאב סטואה, השם זה אתה. וככה זה רץ ברחבי העולם, מחכים לגרסה העברית, האנס
אני בטוח אתה. שעוד תגיע.
זה גם יכול להתחרס טוב, ואם עדיין היא לא הגיעה, היא בטוח תגיע. וזה יפה, כי זה עובר, כי זה מחאה אמיתית שכואבת בעצם ברמה גלובלית.
שאיכשהו משתלבת גם עם המחאה הכלכלית, עם הפערים החברתיים, הכל מתכתב
נכון,
עם הכל.
נכון, וגם האקולוגית, הכל, העולם מרים את הראש.
סביבתית, גרטה טונברג הידועה.
נכון, העולם מרים את הראש, והרשת החברתית, עם כל הבעיות שיש בה, וכל הדברים שנגדה כאילו, סך הכל זה דבר נפלא, כי זה מאפשר את מה שאנחנו שומעים עכשיו. זה רץ עכשיו כבר, תוך כמה שעות זה הגיע מצ'ילה לכל העולם.
השאלה לאן המחאה הזאת הוביל, גם אותם וגם למעשה את כל העולם.
דווקא כשזה מגיע לסדר גודל כזה, וצריך לראות גם את התמונות, אז אני חושב שיש סיכוי, אבל אני בן אדם אופטימי טבעי.
משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, לך ללונדון ותצביע נכון.
אוקיי.
תודה.
אני מתלבט עדיין, נדבר על זה.
נדבר על זה. אנחנו נשארים בעולם המוסיקה, זמר הקאנטרי ג'ייסון אלאדין חוזר לווגאס אחרי שבשנת 2017 במהלך הופעה שלו בפסטיבל הראה טבח נורא שם בווגאס, כעת חוזר הזמר להופיע ממש באותו מקום. דיווחה של כתבת כאן תרבות בר בלפר.
אומן הקאנטרי ג'ייסון אלאדין בא לסיים את ההופעה שהתחיל לפני יותר משנתיים בלס וגאס. הופעתו בפסטיבל מוזיקת הקאנטרי רוט 91 הרווסט נקטעה אז בטבח ההמונים הגדול ביותר בהיסטוריה האמריקנית שעשה בן אדם אחד. אלאדין פתח את הקונצרט בשירו שאנו שומעים When She Says Baby, השיר ששר אז בהופעתו בווגאס והופסק בשל הירי. העיתונים בלס וגאס דיווחו השבוע כי אלאדין אמר לקהל ההמונים שבא להופעתו ביום שישי כי מדובר בלילה מאוד מיוחד בשבילנו, כפי שאמר בראיונות כבר קודם.
A lot of people out here that, you know, were there and went through that with us and you know, it's just one of those things that I just always want those people to know that, you know, we think about them all the time and it's you know, we're kind of forever bonded with those people, so you kind of have a special place in your heart for them and I just
לדבריו יש הרבה אנשים בקהל שהפכו להיות משפחה שלנו. חזרנו לפוצץ את הבמה למענכם הערב. בואו נסיים את מה שהתחלנו פה אז. מה דעתכם? בסרטונים מההופעה שהייתה השבוע והפיצו בטוויטר, מצולם אדם יושב בכיסא גלגלים לבוש בחולצת הפסטיבל של 2017 ומנופף בדגל ארצות הברית.
It's good to be back here in Las Vegas. This is our first show back. And make no mistake about it tonight.
58 בני אדם נרצחו במתקפה בהופעתו של אלאדין לפני שנתיים ויותר מ-400 נפצעו. כשהתקרבה אליו המשטרה אז, התאבד מבצע הטבח, סטפן פאדוק. זמן קצר לאחר הירי, אלאדין ואשתו בריטני שבו ללס וגאס לנחם את משפחות ההרוגים. בסתיו של אותה השנה, הצטרף להתאגדות אומני קאנטרי שהתנדבו להופיע למען גיוס כסף לנפגעי הטבח. מאז הייתה עוד פעם אחת שאלאדין בא ללס וגאס בחודש אפריל השנה, לקבל את פרס זמר העשור בטקס פרסי האקדמיה למוזיקת הקאנטרי. בטקס לא היה שום מזכור לטרגדיה של 2017, ונראה כי ג'ייסון אלאדין חש צורך לפצות את מעריציו על כך.
לס וגאס חוזרת לחיים. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני. העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמנדרט הלובד ואורית שולץ, הטכנאים יואב כהן ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים בשעה הבינלאומית. להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.